ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. הפעם הזמנתי לפה חבר שהכרתי ממש בחודשים האחרונים, ונקרתה בינינו ברית דם, אפשר להגיד, את עודד טוביה. עודד טוביה, שאם אני אתחיל למנות את התארים שלו ואת התארים של מה שהוא עושה ואת היכולות שלו, אני לא אגמור פודקאסט של 40 דקות. מסתבר שהיינו שכנים, אפילו לנו היה משרד במסילת ישרים, והמשרד של עודד הוא בירושלים ברחוב אלייש, אבל אף פעם לא זכינו להכיר, אבל טוב מאוחר מאשר בכלל לא. ואני הזמנתי את עודד, א', לנצל את ההזדמנות לשתות איתו קפה אצלי בבית, דבר שאולי לא הייתי מצליח להביא אותו אחרת בתקופה הקרובה, בגלל שהוא מאוד עסוק, וגם כדי לשמוע מעודד על דברים שקשורים, בגלל שאחד המרכזים של העשייה שלו זה כל הנושא הפנסיוני, והוא כל יום רק מתמחה לי בעוד דברים, ועודד גם עשה אצלי קורס נדלן, אז זה בכלל כבוד. וברוך הבא, עודד. תודה רבה שהגעת.
תודה על ההזמנה.
ומה שאני רוצה שתספר לי עכשיו, עודד, זה קצת, מי זה עודד?
כן. אז צחי, תודה רבה על ההזמנה. קצת אספר על עצמי. בגדול, ברמת העשייה שלי, אני יועץ מס, מזה שנים רבות. זה העיסוק העיקרי שלי. בנוסף, יש לי עיסוק נוסף בתחום הביטוח, שהעיקרי והבולט שלהם זה התחום הפנסיוני, והתחום של תכנון פרישה ללקוחות. אני בעצם בא לשלב בין הנושא של מיסוי לבין הנושא של פנסיוני. יש המון המון, רובם של התושבים במדינה, אם לא כולם, יש להם איזשהו משהו שקשור בקופת גמל, קרן פנסיה, תנאים פנסיוניים, ומצד שני יש את הנושא של המיסוי. אני באתי ושילבתי את שתי העולמות האלה למוצר אחד שאפשר לטפל בו. אין הרבה שהם יועצי מס, שרואי חשבון, שמטפקים גם בנושא הפנסיוני. אני יש לי את הרישיון של שני הצדדים, וזה ההתמחות שלי.
יפה, אתה יודע, אנשים שומעים אותנו, כן. ומשתגעים, הבאתי אותך, הבאתי תמיד אשת, הבאתי את יוסי ראובן, אנחנו כל היום מדברים על פנסיות וזה, וכולם אומרים, צחי, אתה אומר, פנסיה מבוססת השקעות נדלן, אני רוצה להבהיר, לעולם יש שליש אדם המונו, ואנשים צריכים לבנות להם מספר אפיקים, בן אדם צריך גם להחזיק רכוש, ואני מאמין בנדלן וגם מאמין בכל הפוליסות, ובן אדם צריך להגן על עצמו ולהיות ערוך, וגם צריך להחזיק מזומן. אז לא סתם שאני מביא אותך, אני חושב שזה דבר נחוץ, והדברים שאנחנו חרדים עליהם זה לעשות את זה נכון. ובאמת הסיבה שאני בחרתי בך, ואני שמח שבחרת גם בי כדי לשבת פה, זה שיש לך באמת את השילוב הזה, וזה שילוב נדיר, וכמו אנשים לא מבינים, אתה בן אדם שלא מפסיק ללמוד, אתה בן אדם שכל הזמן מרחיב את הידע שלו, ואם יש מישהו שאנחנו רוצים שיקח אותנו, זה מישהו שיודע את הכל, ויודע להוביל אותנו, אז, ולא אמרת, יש לך את כל הלשכות שאתה מנהל, אז אולי תזכיר אותם באיזה שתי מילים.
אז ככה, אני קודם כל בלשכת סוכני הביטוח, אני חבר הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח. בנוסף, אני חבר לשכת היועצים העסקיים בישראל. אני
אחראי, שגררת גם אותי פנימה.
שגררתי גם אותך, ויהיה לך עוד הרבה מה לעשות שם.
לא צריך להתאמץ.
יהיה לך עוד הרבה מה לעשות שם בלשכה הזאת. אני אחראי על גיוס סוכנים, אחראי על כל אזור ירושלים והדרום. שם יש המון מה לעשות, המון מה להדריך עסקים. גם ללשכת המתווכים בירושלים. אני בעצמי יש לי רישיון תיווך, גם בנדלן, גם בעסקים. אני מוטה יותר לעסקים בעניין הזה. וחבר לשכת יועצי המס, זה המוטו המרכזי.
באמת, היה חסר לי איזה משהו.
אני אגיד לך, אני עובד על הנושא שכל פעם שמתקשר מישהו ואומר לי, בוא תהיה חבר שלנו, אני משלם לו. אז אני משלם להמון אנשים כדי שיהיו חברים שלי. יפה. אבל אני נהנה מהעולמות האלה, זה משהו
אני
שהוא
אחיל, מרתק. אני יכול להעיד שכדי להיות חבר שלך זה זכות ולא צריך שלם, אבל
אני משלם.
הבנתי את המסר. הבנתי את המסר. בוא, אתה יודע, אני רוצה דווקא להתחיל, לפני שאנחנו ניכנס ונצלול לעולם הפנסיוני, אני רוצה ללכת איתך דווקא לעולם שלי, לעולם של הנדלן, ואני חושב שהקטע היחידי שמשיק כרגע, חוץ מהפוליסה שאנחנו נדבר, פוליסת החיסכון, שעוד מעט נזכיר אותה שמשתמשים בה, זה עולם של המשכנתא.
כן.
אני חושב שהרי ידוע שאפשר לקבל גם משכנתאות בכלל, לפני שנדבר על המשכנתא הפנסיונית וההפוכה והכל, אפשר לקבל משכנתות בכלל מחברות ביטוח. אז אם אתה יכול רק להאיר את העיניים שלנו, איך זה עובד? שרוב האנשים יודעים בנקים.
נכון. אז תראה, בגדול היה משכנתה, הייתה נותנת בעיקרון, משכנתה רגילה, חברת כלל. היא הובילה את הנושא, פחות זה הידיעה, רוב הזמן יותר יקר מהבנקים, אבל זה היה איזה מוצר שחברת כלל שם אותו על המדף. הובילה חברת כלל כל הזמן, ברוב הזמן, מוצר שנקרא משכנתה הפוכה, והמוטו של המשכנתה הפוכה הוא אחד הדברים הבסיסיים שבאים שאנחנו מטפלים באנשים שגודלים ומגיעים לגיל.
מתבגרים, אתה מתכוון.
מתבגרים, כן, ומצטרפים למועדון האקסקלוסיבי של 50 פלוס. מתחילים לעשות חשיבה ממה אנחנו הולכים לאכול ומה אנחנו הולכים לשתות.
אני נתקל בזה בזמן האחרון המון.
מטבע הדברים ההכנסה יורדת ויורדת חזק. ובאחד הנושאים, מקומות שישנם כאלה שבעבר לא חסכו, כי לא היה חוק פנסיית חובה, ולא חסכו, או עצמאים שכל הזמן חיו מיד לפה, מגיעים למצב שאם לא יהיה להם משהו, הם יצטרכו לשבת על הנושא של ביטוח לאומי, ולקבל קצבת ביטוח לאומי, וזה לעג לרש. אחד הפתרונות שישנם, זה הנושא של משכנתה פנסיונית הפוכה, שבא ואומרת, לוקחים את השווי של הבית ונותנים לאותו אדם סכום למחייתו, או חד פעמי, או חודשי. זה מעין משכנתה הלוואה שהוא מקבל על מנת לקחת למחייתו.
רק למחייתו?
למחייתו, הוא יכול גם לכל מטרה, אבל בעיקרון זה למחייתו.
הוא יכול לקנות בזה רכב, הוא יכול לקנות נכס.
תראה, הוא יכול, כל חברה עושה משהו אחר בנושא הזה, בדרך כלל החברה, חברות בביטוח רוצות ומשתדלות שזה יהיה באמת למחייתו, כי אם זה משהו אחר, אז הן גם מגבילות בהרבה פעמים את הסכומים שהם מוכנים לתת. אחד המטרות שקורה מקרה שבן אדם חס וחלילה צריך תרופות, צריך הוצאות רפואיות, ואין לו. זה אחד הפתרונות. כי למה? בעבר היו מוכרים את הבית, ועם הכסף הזה הם היו יושבים, שומרים על הכסף, גרים בסחירות, ואז הכסף היה נגמר.
נכון.
כי כל פעם שבא ילד ורוצה, אמא, אני אין לי כסף לנכד ואין לי כסף, לוקחים את הכסף ונותנים, ובסוף זה נגמר. היו השבוע, אתמול, לפני יומיים, היה לנו פגישה עם לקוח שכזה, ישבנו, בדקנו צרכים וראינו שהפתרון היחיד של אותו לקוח זה רק משכנתה הפוכה. אז אחד הדברים הבסיסיים, וזה בדרך כלל אם יבוא לי מישהו ויגיד אני רוצה משכנתה הפוכה למשהו אחר, קשה יהיה לי לשתף איתו פעולה, כי אני רואה בזה איזשהו מצווה לעזור לגמלאי.
בוא ניקח דוגמה שכאילו אני רואה איפה אני יכול להתקל בזה, למרות שהקטע של המחיה יש בו היגיון אדיר.
כן.
ההיגיון האדיר אומר באמת, ובצדק, לא נוציא את הבן אדם מהבית, ניתן לו עד אחוז מסוים מערך הנכס, נכון שיש על זה ריבית, אבל הוא לא משלם, בעצם מי שישלם על זה, זה היורשים שיקבלו פחות.
נכון.
ובעצם היורשים גם צריכים לחתום על הדבר
נכון,
הזה.
נכון, נכון.
אני אומר, אבל מה קורה אם עכשיו רוצה בן אדם לעזור לילד שלו לקנות דירה? הוא רוצה, לילד אין לו כסף. הוא אומר, אני רוצה עכשיו בחיי לעזור, לא הצלחתי לצבור סכום שאני יכול לקנות. אני, יש לי בית ששווה 2 מיליון, אני רוצה עכשיו לתת לכל ילד שלי 0.5 מיליון, הרי זה יגיע, נגיד, 2 ילדים, ויש להם כל אחד, נגיד, לתת לכל ילד 500, 400, 300, זה לא משנה. והוא אומר, אני אחריי המבול, הילדים בנקו, העיקר שיהיה להם איפה לחיות היום, למה אני אחכה?
אוקיי, אז האפשרות הראשונה זה משכנתה רגילה על הבית. כן, אפשר
אבל,
לעשות.
אבל הוא לא יוכל לקבל רגילה, אני מדבר על בן אדם, בוא נגיד, בגילי, 61. נכון. אמנם אני עוד עובד, וברוך השם, הכל בסדר, אבל יש אנשים שהם כבר, אתה יודע, לקראת הפנסיה.
נכון, אפשר. אפשר לקבל משכנתא הפוכה לצרכים אחרים, לכל מטרה אפילו קוראים לזה, זה לכל מטרה בעצם. אפשר, ואומרים לו, כך תעשה בכסף מה שאתה רוצה. בסדר? זה גם אפשרי.
שאז הוא מקבל עד דרך של 50%
מערך. עד דרך 50% מערך.
ובאיזה ריביות
זה יוצא? ולפי טבלה. עכשיו, תראה, יש כמה הבדלים. בחברות הביטוח הריביות הן יותר גבוהות מאשר המשכנתא החדשה בבנקים, כי בבנק זה כמו משכנתא רגילה, אתה יכול להחלק לשלוש מסלולים, אתה יכול למחזר את זה, וזה עד 15 שנה. חברות ביטוח הריביות בטבע דברים קצת יותר גבוהות, אבל שם עדיין יש יותר מקצועיות בטיפול של חברות הביטוח מול הלקוח מאשר בבנק. בבנק זה עדיין חדש, עדיין יש תהליכים, אבל אני לפי מה שהבנתי, נראה לי שגם בנק הפועלים בדרך לכיוון הזה שם.
אתה יודע, זה עושה לי שכל שאתה יודע, צריך קצת להתחשב בגובה של הריביות, ואנשים צריכים לקחת את זה בחשבון לדעתי, בגלל שאם בן אדם, נגיד, בגילי, ואני לא אלך לגילים יותר מבוגרים, רוצה עכשיו, נגיד, לעזור לילדים, רוצה לעשות פעולה, או שלקחת משכנתא, נגיד, אפילו לקנות משהו, אם הוא היה לוקח משכנתא רגילה, הוא היה צריך לשלם ביטוח חיים, שהביטוח חיים בגיל הזה, יקר. ולא כולם גם בריאים, מאוד יקר.
נכון.
זאת אומרת, אתה יודע, אנשים לפעמים מסתכלים רק על הנקודה בפנים, הרי אתה יודע, גם שאנחנו קונים נכסים, ואתה עכשיו למדת אצלי, יש אנשים שמתבלבלים, הם סופרים את התשואה על החודשי, מה שמקבל, אבל שוכחים שבסוף הנכס גם גדל במחיר.
נכון.
ואז שופכים את זה אחורה. אני חושב שיש פה איזה משהו, שאנשים צריכים לפקוח את העיניים, ונגיד, באמת, אנשים שרוצים לעזור לילדים, ואין להם את היכולת, או רוצים אולי לטייב את מצבם, אם הם היו לוקחים משכנתא רגילה, שלא תמיד יודעים לעמוד בה, הם היו משלמים ביטוחים, משלמים, פה נכון. לא צריך לשלם ביטוח.
פה לא צריך לשלם.
בגלל שבעצם הביטוח הוא הנכס.
נכון.
ובעצם הוא מוחזר ביום נכון. מותו של נכון. אותו בן אדם. אז אני רואה בזה דבר, עכשיו אתה אמרת, ובאמת אני רוצה לסיים בזה את הקטע, בגלל שיש לנו המון לדבר על הקטע הפנסיוני, יש, אמרת, משכנתא פנסיונית, ויש משכנתא הפוכה.
נכון.
מה ההבדל ביניהם?
אני אגיד לך, משכנתא הפוכה זה חברות ביטוח.
אוקיי.
הייתה עד עכשיו כלל, לא מזמן גם הראל יצא, וגם אילון עכשיו הצטרפה למשחק, בדרך כלל תשווק על ידי סוכני ביטוח, יש מחלקה יהודית בכל דבר, מטבע הדברים, זה משכנתא הפוכה.
אוקיי.
בנק מזרחי טפחות לאחרונה יצאו עם מוצר דומה, עם קצת שינויים, מתבקשים, שקראו לזה משכנתא פנסיונית. שם יש להם שתי מסלולים. אחד המסלולים היפים בעיניי, שהם נותנים איזה כרטיס אשראי. ואתה מושך...
טוב, זה המומחיות של בנק טפחות מאז ומעולם. הכרטיס אשראי... שאתה מקבל בסוף המשכנתא בשביל לקנות את הדברים, כאילו נכון, ככה מגדילים לך נכון. את זה, ואתה משלם על מה שאתה צורך.
אז זהו, פה העניין...
זה תפחות נכון, המציאו.
אז זה העניין שמזכים את הכרטיס שלך בסכום שאתה קובע שזה מה שאתה צריך. ואם חודש אחד צרכת פחות, אז נשאר לך לחודש הבא.
יפה.
והריבית היא רק שמשכת. זה לא שאתה בהרבה...
כאילו, יותר צריכה.
כן, לפי הצריכה שלך, ואז הריבית היא הרבה הרבה יותר זולה בחישוב הכללי.
זאת אומרת שאתה בעצם קונה מסגרת.
נכון.
אתה קונה מסגרת
נכון.
שמבטחת אותך, שהבטוחה של הבנק זה המשכון של הנכס, נכון. הוא לטובת מסגרת, ואתה תאכל מה שזה ותשלם, לא, בעצם לא תשלם ריביות...
מראש, רגע, אפוא.
אתה לא תשלם ריביות, בגלל שזה הפוך, זה ליום האחרון שלך, אבל בעצם לא, תשאיר, תשאיר לך מה להשאיר נכון, לילדים נכון, ולנכדים.
ויש שם עוד מסלול של הרגיל, המסלול שאתה יכול לקחת סכום אחד גבוה, או סכום הוראת קבע כל חודש שיכנס לך לבנק, זה שני מסלולים שונים. אני אהבתי את המסלול של כרטיסי אשראי, אבל זה חדש, זאת אומרת, עם הזמן שנראה איך זה עובד, נדע מה יותר כדאי בנושא.
אז בואו נסכם בזה, שבעצם אם אנחנו רוצים משכנתא הפוכה, אנחנו נלך למי? לסוכני ביטוח?
או סוכני ביטוח, או כאלה מתווכי משכנתות, גם כן יועצי משכנתאות, שאני מניח שמן הסתם הם יכנסו לזה, אבל הם...
ושאני גיליתי שיועצי משכנתאות הולכים יותר לבנקים.
הם הולכים יותר לבנק, כי אין להם הסכם עם חברות ביטוח.
אוקיי, ואת היתר לבנק, כאן אני רוצה אבל להיכנס איתך, אתה יודע, לפני שאנחנו נכנסים, ואני מאוד חשוב לי להיכנס מעכשיו, וזה אנחנו הולכים להקדיש את רוב הזמן של הפודקאסט, לעולם של הפנסיה.
כן.
אני רוצה שתגדיר לי, בגלל שאני שהתכוננו, אנשים יודעים שאנחנו מתכוננים כן, לפודקאסט, נכון. לי היה חסר ידע, מה ההבדל בין סוכן ביטוח ליועץ פנסיוני. זה שני מקצועות שחשוב לי מאוד לדעת מה המשמעות שלהם, ואני חושב שזה, אם זה חשוב לי, זה חשוב לקהל ששומע אותי, כשידעו אל מי הם פונים ומה הם פונים ומה כל אחד והאחריות שלו, אז אני אשמח אם תגדיר לי כל אחד מהו.
כן, אז זה שתי מקצועות שרצים במקביל, שתי מקצועות שרצים במקביל, ומשיקים זה לזה בכמה דברים. יועץ פנסיוני, מטבע הדברים שלו, הוא יועץ אישי של הלקוח, שהלקוח משלם ליועץ הפנסיוני שכר טרחה עבור הייעוץ שלו. היועץ הפנסיוני, התפקיד שלו, להביא למבוטח, או לאדם שרוצה להתייעץ איתו, את רוב המוצרים שיש בצוק, להתאים לו את מה שהוא צריך, לפי מה שהוא ביקש, ולפי מה שאפשרי, ועל ידי זה לקבל שכר טרחה. יועץ פנסיוני גם עושה בהרבה פעמים תכנוני פרישה, שכאשר האדם פורש, הוא גובה שכר טרחה, ומייעץ למבוטח או לגמלאי, לאן להפקיד את הכסף ואיך לקבל את הקצבה שלו. משווק פנסיוני, סוכן ביטוח או משווק פנסיוני, זה בדרך כלל אדם שהוא משווק של חברת הביטוח או של בית השקעות, הוא מקבל את התשלומים שלו מחברת הביטוח או בית ההשקעות, ויש תקנה מאוד ברורה שאסור לו, אם הוא מקבל מחברת ביטוח תשלום, אסור לו לגבות שכר טרחה מהלקוח. זה שתי הבדלים השונים, והלקוח יכול להחליט אם הוא רוצה את זה או את זה. מטבע הדברים, סוכן ביטוח גם ייתן טיפול. ייתן טיפול עם הזמן, כאשר יש עזיבת עבודה וכאשר יש משיכה או הלוואה מקרן, מהקרן פנסיה או מהפוליסת המנהלים. בדרך כלל סוכן ייתן טיפול שוטף, ילווה את הלקוח ויראה עוד צרכים נוספים שיש כמו צרכים ביטוחיים.
מעולה, אתה יודע, הייתה אצלנו גם מזל צובלי פה, נכון. באחד הפודקאסטים הוותיקים, והיא חברה, ואנחנו הרבה שיתופי פעולה, והיא הייתה איתי אחד הפודקאסטים הראשונים שלי, ועוד תהיה, כן? ואז היא היועצת הפנסיונית, והיא מקסימה, ואני חושב שהיום אנשים צריכים לדעת שזה חובה. זה חובה לדעת, זאת אומרת, גם להשתמש בשני המקצועות, גם בסוכן ביטוח וגם ביועץ הפנסיוני, כדי לדעת מה יש לך ואין לך. אנשים לא יודעים, וזה דברים שאתה מגיע אליהם, גם בקטעים של, אתה יודע, בקטעי מצוקה, שפתאום אתה מגיע לסיעודי או משהו, חס וחלילה, או אנשים מחכים לדקה ה-90, שהם לקראת הפנסיה ממש, ואז הם כבר מגלים בדיעבד שלא נשאר להם הרבה. אני עכשיו עשיתי ייעוץ, לייעוץ להשקעה לרופאה בחירה, שמהמשכורות האדירות שהיא מקבלת, היא הולכת לקבל 4,500 סך הכל, כן. פנסיה, בגלל שהשכר שלה מורכב מכל מיני מרכיבים שירבבו אותם ובסוף לא משאירים. הרי המעסיק מעדיף שתקבל פחות פנסיה, בגלל שככה הוא צריך להפריש לך פחות פנסיה. זה במרכיבים שלו. אז שווה ללכת לבדוק, שווה ללכת לזה, ולא לחכות לדקה 90, ובטח לא לגיל 60 ומשהו, כדי לגלות. אז אחת ההמלצות שלנו זה לרוס לעשות את הדברים. ואני רוצה כבר, שהבנו מי מטפל לנו בדברים, אני רוצה שבוא נתחיל להגדיר מה האפשרויות הפנסיוניות. אתה יודע, כל האנשים יודעים קופת גמל, כל האנשים יודעים ביטוח מנהלים, ויודעים קרן השתלמות. זה מה שיודעים אנשים.
כן.
ואני רוצה שאנחנו באמת, א', נגדיר מה ההבדלים ביניהם, מה זה קרן פנסיה, מה זה הדברים. אז בוא נתחיל להיכנס, בוא נתחיל מהדבר הבסיסי, קרנות השתלמות.
אוקיי.
מה הבסיס שלהם, מה המשמעות שלהם, חוץ מזה שאני יודע שמכריחים אותי היום להפקיד בזה בתור עצמאי, ומשם נלך לדברים היותר מורכבים.
כן, אז קודם כל לא מכריחים, זה אפשרות. בסדר? לעצמאי זה אפשרות.
לא, רואה חשבון שלי מכריח,
הוא מכריח מפנד התעבוד מס, ותכף נדבר על זה.
הוא אומר לי 1,500 לפחות כל חודש.
נכון. קודם כל, הוא מכריחים, זה התעבוד מס, התעבוד גם של ביטוח לאומי, שהרבה לא יודעים. זאת אומרת, גם בנושא של ביטוח לאומי, זה מוכר כהוצאה לצורך ביטוח לאומי, וזה כדאי. עכשיו,
אני ידעתי זה מרכיב מס עכשיו.
כן, גם לביטוח לאומי זה מקטין.
אני כל כך לא בודק את הרואה חשבון שלי, יש לי את יוסי שר.
בסדר גמור, מצוין. עכשיו, מה הסיפור של קרן השתלמות? קרן השתלמות בעברה הייתה איזה קופה, קרנות השתלמות שהיו מנהלות על ידי ההסתדרות, ורק הסחירים היה להם את הקרן השתלמות. אם אני לא טועה, באזור 2003-2004, הוציאו את הפתחות האפשרות שעצמאי יוכל להפריש לקרן השתלמות, וזה הוכר לו כהוצאה. מה היופי של קרן ההשתלמות? שכל ההפקדה בה, כל ההפקדה של הכסף בקרן ההשתלמות, בסוף, אחרי 6 שנים, מיום הפתיחה, הכסף פלוס הרווחים שצבר, פטורים ממס.
חשוב מאוד.
עוד דבר, שאחרי 3 שנים, מיום פתיחת הקרן, אפשר לשחרר כסף על מנת לצאת להשתלמות. זאת אומרת שאם יש לך כנס מקצועי, ויש לך כסף בקרן השתלמות, אם אתה תבקש 2 או 3 חודשים, תלוי בקרן ההשתלמות עצמה, לבוא ולהגיד, יש לי כנס מקצועי שאני רוצה לצאת אליו, ותביא את הקבלות, ייתנו לך את הכסף מקרן ההשתלמות. הרבה לא משתמשים.
כהלוואה או
כמשיכה?
משיכה.
מתוך הכספים שלך. נכון? כן. הרבה לא מודעים לזה.
אני כבר הרווחתי את הביקור שלך.
נו, אתה רואה.
חוץ מהביקור עצמו.
עכשיו, עוד דבר. אחד הדברים הטובים בקרן השתלמות, אז קודם כל מוכר למס. הוצאה מוכרת למס הכנסה, ה-12,000 הראשונים שאתה מפקיד כעצמאי, הם נטו הוצאה מוכרת בעסק. כמו שאתה משלם לרואה חשבון, אז זה הוצאה שאתה מוציא בשבילך בעצם. אז זה הדבר הראשון הבסיסי שחייבים שיהיה. ובנוסף, יש גם את הנושא של ביטוח לאומי. אם מפרשת לקרן השתלמות, מוכר כהוצאה. איפה זה לא מוכר לקרן לביטוח לאומי, הקרן השתלמות? כאשר אדם עובר את התקרה של הכנסה של 500 ומשהו אלף, אז הוא כבר לא משלם ביטוח לאומי, אז הוא כבר לא נהנה מהטבה הזאת.
אוקיי.
בסדר? עכשיו, עוד יתרון של הקרן השתלמות, אפשר לקבל מהקרן השתלמות הלוואות.
מאיזה שלב?
אחרי 3 שנים, אם אני לא טועה. עד סכומים מסוימים תלוי בחברה, 60%, 70% מהסכום של הקרן, ובריביות פנטסטיות, פריים פלוס 0.5, משהו כזה.
לא, אני קיבלתי בפריים מינוס 0.5.
תלוי באיזה חברה. כל חברה והזה שלה. הלוואות מצוינות שאפשר לקבל.
ברור.
עכשיו, אחד הכללים שלי כאיש פנסיוני, זה המקום האחרון שהייתי מבקש מאנשים למשוך את הכסף, וגם אם יש כנס וגם אם יש קורס, לא לגור, כי הכסף הזה פטור ממס לכל הזמן, לעולם ועד, וכמה שיותר לשמור אותו זה במקרים של יום גשום בכלל, כי לפעמים הייתי לוקח את הכסף הזה באיזשהו שלב של פרישה ושם אותו לקצבה, כפנסיה נוספת, שתהיה פטורה ממס.
כן, אבל יש גם יתרון לכסף הזה, הוא צובר ריביות בדרך
כלל. הוא צובר ריביות.
חוץ מהשנה, שהייתה שנה מאוד שכונה ל...
לא בהכרח, תלוי איפה הכסף.
לקרנות השתלמות, לא, הקרנות השתלמות לא היו מצטיינות השנה בתקופת הקורונה.
תלוי איפה שמת.
אתה צודק. אבל עוד פעם, הנטייה שלנו, זה באמת לא למשוך את הכסף, למרות שאני כאן רוצה לסייג את זה, ואני סייגתי את זה גם במפגש זום שאתה יודע שהיה לנו. אדם צריך לפעמים לעשות שיקול דעת. לפעמים, נכון שהנטייה היא לא לשחרר, כמו שאמרת, ובאמת זה כסף של יום שחור, וזה כסף שמהר אתה מקבל אותו אם אתה צריך, נכון. או לחילופין אתה מקבל על בסיס, אתה מקבל את ההלוואות האלה, בטח שזה נזיל, ואתה יכול לקבל 60-70% בריביות ממש אפסיות, ואפילו לא לשלם אותה, אתה יכול נכון. לדחות את הקץ, אבל יש מצבים שלבן אדם יש קופות, ויש לו את ה... את כל מה שהוא צריך, הוא רוצה אולי לעזור, הוא צריך אולי לקנות משהו, ולפעמים כן צריך לשחרר את זה,
בסדר,
ולא אז... להיכנס להתחייבויות. אני מאוד ממליץ, מאוד ממליץ ללכת לאנשים חכמים כמוך, או לבוא גם אליי, ש... או לאחרים, או ליועצים, ולבדוק מה נכון לעשות, אבל לא דעת. לקחת את זה כגורף.
ברור, שיקול דעת, תכנון...
כל דבר.
תכנון. עכשיו, אחד הדברים שלי קשה בנושא של קרן השתלמות, זה הנושא של שכירים. הרי שכיר, אם המעסיק רוצה, הוא מפריש לו, ואם הוא לא רוצה, הוא לא מפריש לו. אלא אם כן יש כאלה שמאוגדים במקומות עבודה, ויש הסכם קיבוצי, אז שם כן חייבים להפריש לקרן השתלמות. אני הייתי רוצה שיאפשרו לשכיר לפתוח לעצמו קרן השתלמות.
וואלה. היום הוא לא יכול.
הוא לא יכול, רק המעסיק יכול להפריש לו, או שהוא יהיה עצמאי ויביא תעודת עוסק מורשה, או שלא, אם לא, הוא לא יכול. אני הייתי קורא לכולם, תאפשרו לשכיר גם כן, תפתח לעצמך קרן
השתלמות. אני שואל לך שאלה. נו. נגיד שיש מעסיק שבא למועסק שלו, נו. ואומר לו, תקשיב, אני נותן לך תנאים של ביטוח מנהלים, תכף נדבר מה זה והכל, ואנחנו צריכים להתחיל להתקדם, ואני, נגיד, אני השכיר שרוצה לעבוד אצל אותו מעסיק, אני אומר לו, שמה מעסיק יקר? אני צריך לקבל 10,000 נטו? בוא, אני, אתה לא רוצה להפריש לי? בסדר, לא מתווכח. בוא, קח 1,500 שקל שלי, תפריש לי אותם לקרן השתלמות, והנה מצאנו איזושהי פרצה ששכיר יכול לדאוג לעצמו, זה הכסף שלו. בכל עושים את זה בחיסכון אחר.
תראה, אני אגיד לך איפה זה מתנגש. אם זה בא מההתחלה, אם אתה בא למעסיק מההתחלה, ואתה אומר לו, תשמע, אני העלות שלי, אתה סוגר איתו עלות. ואתה אומר לו, מהעלות הזאת, אני רוצה שתפריש לקרן השתלמות, כולל החלק שלי, תפריש להוצאות כאלה נוספות, זה החלק שלי, ועל השאר תיתן לי בברוטו, ומזה תחשב את המס. אז זה בסדר. אבל אם זה קורה תוך כדי עבודה, יש את האפשרות הזאת, איפה זה יתנגש, כאשר יהיה מצב של ויכוח. אם אתה פתח לך מעסיק קרן השתלמות, הוא הבעלים של זה. קודם כל, אלה שמנהלים את הקרן השתלמות, החובה עליהם שהמעסיק לא יכול להפסיק באמצע קרן השתלמות ולהגיד לו, עכשיו אנחנו לא מסכמים ככה. הוא חייב להמשיך להפקיד כי הם לא תובעים אותו, אלה מהקרן. נוסף, אם יש ויכוח בדיני עבודה, המעבד יפסיק.
יש רגישות.
אז אני הייתי בא ואומר, רבותיי, תתנו לשכיר לפתוח לעצמו קרן השתלמות, כי פעם היה שכיר, היה פותח לעצמו קופת גמל, או פותח משהו כזה לילדים שלו, וביטלו את האפשרות הזאת. בואו תתנו את האפשרות הזאת. זה הקריאה שלי, ואני מקווה שמתישהו זה יתאפשר.
אז בוא נתקדם למוצר השני, שזה הביטוח מנהלים.
אוקיי.
אומנם אני פחות שומע את זה היום.
כן.
כנראה, תסביר לי למה. אבל מה זה ביטוח מנהלים?
אוקיי, אז תראה, אני אסביר בגדול ביטוח מנהלים. יש שלושה מסלולים. תכף אני אדבר על השלושה, ואז אני ארד לכיוון הביטוח מנהלים. יש שלושה מסלולים ארוכי טווח, קוראים להם. אני קורא להם מסלול ארוך טווח, חיסכון ארוך טווח. שהשלושה האלה פחות או יותר משיקים, כל אחד לפי התנאים שלו, על מנת לשמור את הכספים של העובד או של העצמאי ליום הפרישה. אחד המוצרים זה ביטוח מנהלים. עכשיו, מה זה ביטוח מנהלים? זה סכומים של כספים שהעובד, בוא נגיד נדבר על השכיר. העובד השכיר שם באזור ה-6% מהכספו עד 7%, הוא שם את הכסף בקופה. המעסיק מוסיף 6-7% תלוי בתמהיל, ועוד עד 8.3 לפיצויים, לוקחים את הכספים ושמים לאיזושהי תוכנית חיסכון, שבדרך כלל מנוהלת רק בחברת ביטוח. על זה מוסיפים בדרך כלל איזשהו סכום לכיסוי של אובדן כושר עבודה, שהמעסיק מתוך התמיל או מחוץ לתמיל קונה, שם כסף, שבכסף הזה קונים כיסוי לאותו עובד, שאם חס וחלילה באובדן כושר עבודה יהיה לו הכנסה שתשרת אותו.
זה בעצם גם מקל על המעסיק, שהוא לא יצטרך לשלם
ברור,
לו.
ברור, וזה גם הוצאה מוכרת למעסיק.
ברור.
וגם את הכספי הפיצויים שהמעסיק צריך לשים, הוא שם את זה בקופה, וביום בהיר, כאשר יש עזיבה או סיום עבודה ביניהם, עושים את חשבנות ומושכים את כספי הפיצויים, או שמשאירים בפוליסה. לא חייב.
אוקיי.
Okay. עכשיו, בפוליסות הישנות, עד 2013, גם הייתה איזו הבטחה שנקראת מקדם. הבטחה למקדם מובטח. מה זה אומר? ידעת בכל שלב נתון, כאשר אתה תפרוש באיזשהו גיל מסוים, יחקו את הכספים במקדם כלשהו, ואתה יודע מה הפנסיה שלך. זאת אומרת, שאם הפוליסות שפתחת עד 2013, כל מיליון, כל 200,000 או 240,000, היה שווה 1,000 שקל פנסיה. בסדר? זה היה המקדם. תלוי בפוליסה ותלוי בגיל, זה היה שווה 1,000 פנסיה. זאת אומרת, אם צברת מיליון שקל, אתה יודע שיש לך 5,000 שקל פנסיה. כולל הפיצויים, כולל מה שצברת. כי מהכספים שנחסכים בקופה, חברת הביטוח גובה דמי ניהול, ולא רק בניהול, היא נותנת, שמה רווחים, גם ברווחים ששמים, שעושה הקופה, היא שמה אותם, וגם אחוזים מהכספים האלה, הייתה גובה 15%. בפוליסות הישנות קודם, לפני 2001, מקדם, היה 160, זאת אומרת, כל 166,000, היה שווה 1,000 שקל פנסיה. בשנת 2013 החליטו לבטל את הנושא של הבטחת המקדם. למה? כי כל פעם שיש התחייבות כזאת של מקדם, חברת הביטוח הייתה צריכה להתחייב לשים כספים בצד על מנת לשמור על הסכום הזה.
ברור.
כי למה? שאני למדתי ביטוח בזמנו, היינו לומדים, יש מה שנקרא לוחות תמותה. לימד אותנו בן שרה, האגדי, היה אחד המורים המרצים הגדולים, היה אומר, אנחנו נעשה תרגיל, תרשמו לנו תאריך לידה, ואנחנו נדע מתי תמותו. זה היה תאריך, כי חברות הביטוח עובדות בדרך כלל הסטטיסטיקות. ככה הן עובדות. עכשיו, מה זה אומר הסטטיסטיקות? הסטטיסטיקה אומרת שבכל שנה לוקחים את הממוצע של הנפטרים, יודעים גילאים, יודעים ממה הם נפטרו, יודעים הכל. עכשיו, ככל שהזמן חולף ויש תרופות טובות יותר ושירותי הבריאות טובות, אם מבוגר היה צריך גבר, גיל פטירה שלו היה בין 80 ל-82, היום הפטירה אמורה להיות 86-7, זאת אומרת שיש עוד 5 שנים לשלם קצבה לחברת הביטוח, הרי היא משלמת כל עוד הבן אדם חי, כל עוד הוא חי, הבן אדם, ועד אחרי תימים. עכשיו, בגלל זה, הגיעו הזמן, הגיעה אחת ההחלטות הקשות שהיו, לבוא ולהפסיק את הנושא הזה של התחייבות למקדם, ונותנים התחייבות למקדם רק בגיל 60. זאת אומרת, שרק בגיל 60, מי שפותח פוליסות אחרי, עכשיו, בתקופה האחרונה, המקדם יהיה לו מקובע רק בגיל 60.
אוקיי. אז זה בעצם ביטוח מנהלים.
זה ביטוח מנהלים.
למה אני שומע פחות היום את המושג הזה?
כי קודם כל ביטלו את המקדם. זאת אומרת, ביטלו את המקדמים.
פחות כדאיות.
פחות מכדאיות, למרות שיש עכשיו ניצנים חדשים.
אבל אתה יודע, ביטלו את הכדאיות, זה יותר נוגע ללקוח ולא למעסיק, לעובד.
תראה, המעסיק אין לו שליטה. המעסיק אין לו שליטה, הוא לא יכול להגיד לעובד לאיפה להפקיד. שבא עובד, הוא אומר לו, בוא תגיד איפה אני צריך להפקיד את הכסף, בזה התפקיד של המעסיק נגמר. התפקיד שלו להפריש, הוא חייב להפריש לפי מה שיגידו לו. הוא גם לא יכול להתערב במה שיש בפנים מבחינת סיכונים ואובדן כושר. הוא יודע גם לא מזמן...
זאת אומרת, שעובד יכול לבחור לאיפה הוא רוצה.
איפה שהוא רוצה, איזה מוצר הוא יכול לנייד לכל מקום, העובד יכול כל הזמן, וההמלצה שלי היא פעם בשנה, שנתיים, לעשות בדיקת צרכים. יש שם הסיפור של דמי ניהול, יש סיפור של רווחים, כמו שאנחנו בדקנו ודיברנו. יש המון דברים שכדאי לבדוק, וזו המלצה שלי כל שנתיים.
ומי בודק את זה? היועץ הפנסיוני?
או היועץ פנסיוני או משווק.
או משווק.
יחד איתך.
אוקיי.
בסדר?
אז בוא ניכנס למוצרים האחרים. אמרת שיש קרן פנסיה,
כן.
אמרת שיש קופת גמל.
נכון.
ובסוף נדבר גם על קופות גמל להשקעה, אתה יודע, שעון כאן דופק, אתה יודע, אנחנו...
יש לנו זמן, אנחנו לא ממעלה.
לא, אנחנו נעשה עוד אחד, לא, יש לנו זמן, אבל אתה יודע, פה
נכון.
זה 40 דקות, כן. 50 דקות גג. אני יודע שפה אנשים ירוויחו, אתה יודע למה? בגלל ששומעים אותי הרבה בריצה.
אה.
ובגלל שזה יהיה מאוד מסקרן, כן. הם ימשיכו לרוץ עוד 10 דקות, סידרנו להם את החיים.
תראה, אני הולך למוצר השני, כן. הקרן פנסיה. היא זאת שכיום מובילה קרנות הפנסיה. הם זאת ש... לתמיד יש ויכוח בין הסוכני ביטוח, מה יותר טוב ללקוח, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. עכשיו, קרן פנסיה זה משהו קולקטיבי. אני אסביר את זה, ודרך כלל שאני מסביר את זה לאנשים, זה כמו שאתה נוסע באוטובוס או באוטו פרטי. אוטו פרטי זה הרכב, הביטוח מנהלים, וקרן פנסיה זה האוטובוס. קרן פנסיה מצד אחד, שאתה נוסע באוטובוס, אתה משלם יותר זול. נכון? אבל אתה קצת יותר קשה לך. בביטוח מנהלים זה האוטו, זה הפרטי, עולה לך טיפה יותר יקר בדמי ניהול. עכשיו, מה היתרונות של קרן הפנסיה? עשו הרבה יתרונות בשנים האחרונות, הוציאו תקנון חדש. קרן פנסיה זה תקנון. מה זה אומר? אני ואתה והוא 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 והוא, כולם שמים את הכסף בקופה ציבורית. קרן הפנסיה לוקחת דמי ניהול, קובע תקנון, מי מקבל את הכספים, עד מתי ולפי איזה מקדם. עכשיו, ככל שהקרן פנסיה היא יותר גדולה ויש יותר כספים, זה כמו קיבוץ. שמזכיר הקיבוץ יכול להחליט איזה סיכונים לקנות וכמה זה יעלה, מי יקבל את הכסף בפטירה, איזה כספים ילכו וכמה פנסיה תקבל. בקרן פנסיה גם התקנון יכול להשתנות בכל רגע נתון. אחד הדברים המובילים שאני בא ומדבר על הנושא של קרן פנסיה, שהמקדם שם הוא הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הקצבה בדרך כלל תהיה יותר טובה. המחיר של הסיכונים שהבן אדם קונה בקרן הפנסיה הוא יותר זול, אבל יש שם החרגות די קשות. זאת אומרת, אם בן אדם נפגע, אז אומרים לו, בהרבה פעם תלך קודם כל לביטוח לאומי, ואנחנו נשלים לך את השאר. אז יש פה הרבה דברים. ההמלצה שלי, נכון לעכשיו, פעם היינו עושים הרבה שילובים, חלק מנהלים, חלק פנסיה. לא היה מנהלים, עכשיו התחילו לחזור המנהלים. זאת אומרת, שמעט סכומים מסוימים כדאי להפריש למנהלים. זאת אומרת, עד סכום סייר, סכום מסכורת מסוים, הייתי ממליץ להפקיד לפנסיה, ואולי אחר כך לבדוק את האפשרות של מנהלים.
מי מנהל את קרנות הפנסיה? איך אני בוחר את קרן הפנסיה?
כן, תראה, הקרנות הפנסיה מנוהלות על ידי חברות ביטוח או בתי השקעות. הן מנהלות את זה. עכשיו, יש שתי סוגים. יש קרנות פנסיה נבחרות, קוראים להם, שהמדינה פתחה בקול גדול, דמי ניהול מאוד מאוד מוזלים. בדרך כלל אני ממליץ שם, מי שיש לו בעיה רפואית כלשהי, הייתי ממליץ לו לשים את הכסף שם, כי שם אין חיתום רפואי.
תסביר, עוד פעם, תסביר.
קרן פנסיה בדרך כלל עושה חיתום רפואי לפני שהיא מקבל
תסביר,
מישהו.
אנשים לא כולם יודעים מה זה חיתום רפואי.
אם נגיד אדם בא, אם יש לו בעיה בלב, ורוצה להיכנס לקרן פנסיה, והיא תבדוק קרן הפנסיה, את הבעיה הרפואית שלו, יש בעיה עם זה, אז היא תגיד לו, 5 שנים ראשונות אתה לא מחוסה. בסדר? בקרן פנסיה נבחרת, אפשר להכניס ככה, כל אחד. גם נכים וגם זה. דמי הניהול מאוד מאוד מוזלים שם. דמי הניהול מאוד מאוד מוזלים, זה המדינה זה, ואני מניח שבאיזשהו שלב יצטרכו לדבר על הנושא הזה, ולבחור, לבדוק אם אפשר לעשות מכרז חוזר, כי יהיו קרנות פנסיה שדי כי אם קלטו נכים, יהיו צטחו לבוא ולבקש על אבד מניהול, או משהו כזה. בקרנות פנסיה אחרות, יש חיתום, ואז מטבע הדברים יש פחות שינוי בדמניהול. הרי אל תשכח, שקבוצה עצמה שמוציאה כסף למישהו שהוא נכה, הוא חי יותר, זה פוגע בשאר העמיתים.
נכון.
נכון? זאת אומרת, זה קופה קולקטיבי.
כן.
זאת אומרת, התפקיד של מנהל קרן הפנסיה, היא כל הזמן, לבוא ולבדוק איך לשפר את המצב לעמיתים, מצד שני, לדאוג לאלה שצריכים לקבל את הכסף. זה ממש קופה ציבורית, שכולנו יושבים בקופה, תאר לך שאתה יוצא עם עוד 3 לטיול, ואחד שותה ואוכל ושותה, ואתה לא נוגע בכלום, אבל שצריך חסר כסף, כולכם שמים אותו דבר מהכיס.
נכון.
זה הקרן פנסיה למעשה. בסדר?
הבנתי.
עכשיו בוא נלך לקופת גמל.
קדימה.
קופת גמל בעיקרה היא אחד הבעיות שכמעט נרדמה, מה שנקרא. מה היה קופת גמל בזמנו? קופת גמל בזמנו הייתה קופה שהילדים היו פותחים, אומרים אנחנו נותנים לילדים חיסכון של 15 שנים. וזהו. באה המדינה ואמרה אנחנו לא, אנחנו רוצים 3 מגבילים משיקים כדי להפנות לעודד צמיחה לקצבה לשנים הבאות, וגם עשתה את הנושא הזה של קופת גמל. בדרך כלל כספים בקופת גמל זה כאלה שאין להם מה שנקרא, לא רוצים סיכונים. יש להם מספיק ריסקים בחוץ. והם אומרים, אנחנו רוצים את הכספים נטו לקופת גמל בלבד. או שבן אדם פותח, קופת גמל. הקופה הזאת הוא יפקיד כספים שהם קצבתיים. זאת אומרת, רק כקצבה אפשר למשוך אותה.
תסביר.
זאת אומרת שבן אדם שהגיע לגיל פרישה, וירצה למשוך את הכספים, יגידו לו, אתה לא יכול למשוך את הכספים, רק קצבה חודשית, כמו פנסיה.
אוקיי, יחלקו לך את זה לחודשים, אל תבזבז את הכל במכה.
נכון, עכשיו, אם הקופה היא קופת גמל תאורה, יגידו לו, אי אפשר למשוך את הכסף, אתה צריך להעביר את הכספים לקופה שיודעת לשלם קצבה, חברת ביטוח, או קרן פנסיה, ושם תקבל את הקצבה שלך. אלא אם כן יש בעיות רפואיות, בעיות של נכות, שאז אולי כן אפשר לבוא ולדבר ולבקש פטור ממס כלשהו. אז זה קופת גמל. אבל ברובם, בגלל שהפסיקו את הנושא וחייבו את האנשים לבוא ולשלם בקופת גמל, חייבו את האנשים לעשות אותם קצבתיות, אז הרבה הפסיקו. הרבה הפסיקו להפקיד לילדים שלהם, ואז התחיל לאט לאט לצוץ המוצר הפנסיוני החדש. תוכנית חיסכון להשקעה, וקופת גמל להשקעה.
אוקיי.
בסדר?
אז בזה אנחנו נתחיל לסיים, בגלל שבאמת אנחנו כבר...
חשבתי שרק התחלנו, אבל טענו.
תקשיב, אתה ואני, נראה לי שיהיה לנו עוד כמה פודקאסטים.
כן, יש גם הלוואות קורונה בזמן
לא, הזדמנות. לא, אנחנו, אנחנו הולכים בסוף הפגישה הזאת לקבוע את המפגש הבא.
אין בעיה בכלל.
אתה עכשיו תתרגל לכתובת שלי.
אהלן וסהלן, אין בעיה. אז תראה, תוכנית חיסכון. תוכנית חיסכון בנויה למעשה כמו פוליסת מנהלים. אתה לוקח, שם את הכספים, ואתה... בא ואומר לחברת הביטוח, קחו תשקיעו את הכספים. כמו שאתם יודעים להשקיע את הכספים שקרן לפנסיה, כמו שאתם יודעים להשקיע את הכספים שקרן השתלמות, אני רוצה שתשקיעו לי את הכסף. אני רוצה להפקיד כמה שאני רוצה, אני רוצה לעשות הוראת קבע, ועל הרווחים, כאשר אני רוצה למשוך, אני יכול למשוך חלק מהכספים, אני רוצה למשוך, אני רוצה למשוך הכל, אני רוצה לקחת הלוואה מהכספים, עד 80-90% אני יכול לקחת הלוואה במחיר זול. לא רק זה, יש גם חברות שאתה יכול לשים את הכסף, לבקש אוטומטית הלוואה עד 80% מהכספים, להשתמש בכספים, ולא להחזיר את ההלוואה רק אחרי 8 שנים. תבין שאם עשתה תשואה 8 שנים, שזה בדרך האזור, אנחנו מדברים על 4% בשנה תשואה, 4 ומשהו, בממוצע, זה יכול לעשות יופי של תשואות, לפעמים אפילו יותר, ותוכנית מקסימה. עם הוראת קבע שאפשר, תוכנית חיסכון.
ומי מטפל בזה?
חברות הביטוח. בתוכניות האלה, סוכני הביטוח וחברות הביטוח. אני יכול להגיד לך שהתוכניות חיסכון שלי ושל הילדים שלי, הכספים הנזילים היה שם.
אז אתה יודע, רציתי לשאול אותך קודם.
כן.
פשוט אתה רץ קדימה ואתה יודע, אתה סוחף. באמת, פעם היה את הקופות גמל, שאני הייתי ילד, עשו לי קופת גמל, היה תמר, היה גפן, היה כל מיני דברים. שאנשים יבינו כמה אני זקן, וגם היה דן חסכן, אנשים לא יודעים.
עם הקופה הזאת.
כן, עם הקופה של דן חסכן. והיום, היום, שאני רוצה לחסוך, אצלי זה כבר לנכדים, איפה אני שם את הכסף?
תראה, שתי מקומות. או בתוכנית הזאת, תוכנית חיסכון.
שזה דרך סוכן הביטוח שלי.
נכון, דרך סוכן הביטוח, לשים כסף, וכל חודש הוראת קבע.
אוקיי.
כמה שאתה רוצה וכמה שאתה יכול. אפשרות שנייה, זה המוצר השני, קופת גמל להשקעה. בסדר? עכשיו, מה זה קופת גמל להשקעה, ומה הסיפור שלה? בהתחלה התחילו בתוכניות האלה. אני זוכר בזמנו שהפסיקו את קופות הגמל והפכו אותם לקצבתיות, מה שאני הייתי עושה, הייתי פותח לכל אחד, במקום קופת הגמל, תוכנית חיסכון כזאת. ואז הייתי מחבר לו. עכשיו, קופת גמל להשקעה זה קופה שבאה ואומרת שמנוהלת גם בחברות הביטוח, גם בבתי השקעות, זה קופה שאתה אמור להפקיד עד 70,000 שקל בשנה, הרווחים של הכספים האלה הם במס, מגיל 60 זה במס מוזל, שאם אתה לוקח בסוף את זה כקצבה, הקצבה פטורה ממס. Okay. יש מטרה לעלות את הסכומי הפקדות ל-200,000 בשנה. נעודד את ההפקדות האלה. זאת אומרת, אני, ההמלצה שלי היום, קודם כל לבדוק, אחרי קרן השתלמות, ואחרי פוליסת מנהלים, לפתוח קופת גמל להשקעה, לשים עד 70,000, חד פעמי או הוראת קבע בשנה, ורק אחר כך לפנות לתוכנית חיסכון.
הבנתי.
בסדר?
לשלי, למשל, הציעו לנכדים שלי לעשות חיסכון לדירה.
יפה.
לבנק.
כן, אבל אין ריבית שם, ואין צועות, ורק אם אתה מתחייב ב3, אין סיכון שם, אבל אין ריבית בדרך כלל. אז כאילו אתה שומר על הקרן, לילדים, חיסכון לדירה לבנק, הייתי פותח תוכנית, אולי קצת ותלוי גם איזה שנים. זאת אומרת, אם השנים, אני הולך קצת יותר מנעתי לשנים ארוכות, ככל שהגיל עולה, אז הייתי מוריד חשיפה למניות ותלוי, אבל אפשר להשפיע על מסלולים שם באופן יפה, אתה יכול כל רגע לשנות מסלול, אתה יכול בעצמך להחליט, אתה יכול שהם יחליטו בשבילך, ושתי מוצרים יפהפים, גם הקופת גמל להשקעה וגם תוכנית החיסכון, דרך אגב, גם על קופת הגמל להשקעה אפשר לקחת הלוואה, נכון ששם אני מנות עושים גם איזשהו חיתום, לראות כמה יכולת ההזר, בתוכנית חיסכון אין חיתום.
הבנתי. בוא תקשיב.
אוקיי.
אנחנו יכולים להמשיך לדבר על זה עוד, ואנחנו כנראה צריכים לדבר, ויש לי רעיון שאני הולך להגיד לך אותו ברגע שנסיים. יש לי רעיון שאנחנו, איך אנחנו נפקח לאנשים יותר, ואנחנו נעשה פה איזה משהו בשילוב ידיים, שיהיה על בסיס הפודקאסטים שלי, ועל זומים שלי.
אוקיי.
אז אני בטוח שאתה תרים את הכפפה הזאת. אני חושב שהמסר הכי גדול של הפודקאסט הזה, ואני מבין, למרות שעוד פעם, היה כאן עמית, והיה כאן יוסי, והיו כאן כולם, ואני מבין למה אנחנו צריכים אדם כמוך, כמו שעכשיו הפגנת, כדי לדעת שיש כל כך הרבה אפשרויות, וצריכים את מי שינווט אותנו בתוך האפשרויות האלה, מתוך אינטרס שלנו, ולדאוג לנו שבאמת יהיה לנו את המוצר הכי נכון לכשנזדקק לו. וצריך להיות ברור כאן שגם אני, כן? צריך לדעת שלא כל חיסכון זה בנק, אלא חיסכונות זה גם, אתה יודע, ואחד הדברים שתמיד מציק לי זה המילה פוליסת חיסכון, אלא שזה כאילו פוליסה, אז מה אני עושה ביטוח, אבל זה לא פוליסה, זה תוכנית חיסכון של, זה תוכנית חיסכון של חברת ביטוח. אנחנו, כנראה שאני צריך לעשות עוד כמה מפגשים, כנראה שאני צריך לעשות את ההצעה שאני הולך להציע לך, שהמאזינים שלנו יישארו סקרנים, אבל אני מכיר אותך, אתה הולך להרים את הכפפה. אני נשאר לי רק, ואני חייב לעצור את הפודקאסט אחרת, אתה יודע, אנשים יצטרכו להמשיך ולא יישאר להם אוויר בנשימה של הריצה. אני אומר שאנחנו נעשה עוד פודקאסטים. עודד, תודה רבה וענקית.
בכיף, שבאת. בשמחה, הכבוד הוא שלי.
אני חושב שאני למדתי בפודקאסט הזה המון דברים שלא ידעתי. אני חושב שאנשים למדו, ואנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים, ואנחנו בכלל בקשר שלנו. אז תודה רבה.
בשמחה. תודה רבה על ההזמנה. ולכולם,
אנחנו בכיף נהניתי, גדול, זה זכות.
מתי שתרצו, בכיף.
זה טוב שתתרגל לכתובת הזאת, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא ולהתראות.
תודה רבה, תודה.
בשמחה.